כל חי אונליין 93fm.co.il.
אישה פצועה בינוני פונו לבית החולים בנתניה מזירת הפיגוע, ושם נמשכים המאמצים לייצב את מצבם. בבית העלמין בחברון הובא למנוחות הנערה הלל יפה אריאל, השם ייקום דמה, שנרצחה הבוקר בפיגוע דקירה על ידי מחבל שברץ לביתה ורצח אותה בשנתה, ולאחר מכן פצע באורח קשה את איש כיתת הכוננות של קריית ארבע יהושע גלבוע, אז נורא ונהרג על ידי כוח ההבטחה היישובי. מרכז הביטחון של קריית ארבע אייל גרלמן תיאר בריאיון למהדורה המרכזית מהלוויית הלל השם ייקום דמה את תחושות התושבים נוכח הפיגוע המזעזע.
התחושות, כאב גדול, אי אפשר להסתיר, העצב גדול מאוד. אבל עם זאת, שואב כוחות ומתרומם כוחות של עם, של עם ישראל, של שרשרת דורות נפלאה של העם הזה, שפרד, שממשיך, שפועל, שמתקדם. אנחנו יכולים לראות פה 150 שנה של עם שפועל ומתקדם. אם היינו נמצאים באותו מקום, לא יודע איפה היינו יכולים לשאוב את הכוחות. אבל כשאתה מסתכל על עם ישראל ותפארתו, אתה רואה את העם החזק הזה, את העם המיוחד הזה, גדל, בונה, צומח, פורח.
אמא של הלל רינה ספדה לביתה ואמרה בדמעות שהקדוש ברוך הוא נתן לה פיקדון במשך 13 שנים וחצי, והיא מחזירה את הפיקדון באהבה ובאמונה. קודם למסע הלוויה ביקשה האם השקולה מעם ישראל לבוא לנחם את המשפחה ולחזק את התושבים חפצי החיים בקריית ארבע.
הבת שלי פשוט ישנה, שלווה, רגועה, ילדה שמחה, בא מחבל מרצח במיטה שלה בתוך קריית ארבע, רצח אותה. אני אמא, אני קטונתי, אני לא אומרת כלום, אני רק מבקשת שכל אחד יתבונן בכאב, תבואו לנחם, תבואו לחזק, תבואו להגיד שקריית ארבע שלנו והמקום שלנו עדיין מקום שאפשר לחיות בו ולא למות, ולהמשיך עם אהבה שלנו למקום ולארץ, והלל יהיה זכרך ברוך.
מרעיון למהדורה המרכזית קרא הערב חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי להנהגת המדינה למהר את ההליכים הבירוקרטיים ולהאיץ את צעדי האנישה נגד המחבל ובני משפחתו.
להישאר אדישים ולקחת את ארגז הכלים הפשוט שהרגים את המחבל, ובעוד 3 חודשים אולי יעשו את ביתו, אלא יש לתת תשובה ציונית הולמת. דבר ראשון, לאשר במיידית בהחלטת ממשלה עוד ביום ראשון זה הקמת שכונה של עוד מאות יחידות דיור בקריית ארבע. זו התשובה הציונית ההולמת הראשונה. אנחנו לא עוזים פה לשום מקום ולא מפחדים מאף אחד. ובצד השני, ההרתעה לאותו מחבל שיצא מהכפר בני נעים, וכל צריך להיות מפוצץ בתוך 48 שעות, ולא בעיכובים של בית המשפט העליון, שחוזר ומעכב ויוצר בירוקרטיות ומאבד את ההרתעה.
דברי חבר הכנסת יוגב. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט הצהיר הערב בהלוויית הלל יפה אריאל השם ייקום דמה, שנרצחה בפיגוע שאירע הבוקר, כי מי שמוותר על קריית ארבע מוותר על כל הארץ. השר בנט מתח ביקורת על המתרחש בעולם, כשלדבריו פיגוע רודף פיגוע והעולם מאשים את ישראל. השר אורי אריאל, שהוא גם קרוב משפחתה של אביה של הלל השם ייקום דמה, אמר בהספדו בבניין הארץ ננוחם, וקרא לראש הממשלה להכיל את הריבונות הישראלית בכל חלקי הארץ. חבר הכנסת גליק אמר כי הקדוש ברוך הוא בוחר אנשים גדולים ומנסה אותם, אך אין סיכוי שנשבר. ראש מועצת קריית ארבע מלאכי לוינגר הבטיח לבנות מאות יחידות דיור ביישוב, והצהיר כי משפחת אריאל לא תהיה לבד, וכל קרוביה ומכריה ותושבי היישוב יחזקו אותה ויעזרו לה להתמודד עם האסון הכבד שפקד אותה. וליתר החדשות, מתחילת השנה האזרחית 2016 נהרגו בכבישי הארץ 169 בני אדם, כחולה מנתונים שפרסמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בשבת קודש הקרובה ימלאו 5 שנים לפטירת מרן הגאון הרב מיכאל יהודה ליפקוביץ' זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונביץ' לצעירים. מאות אברכים הלומדים בכוללים שהקים השתתפו הערב בשעה 9 בשיעור מיוחד שימסור הגאון הרב דוב לנדאו ושיחה מהגאון הרב שמעון גלאי, ובשעה 11 בלילה יעלו לציונו בבית החיים פונביץ' בבני ברק. מחר יום שישי בשעה 9 בבוקר יעלו מאות בני הישיבות ותלמידיו לציונו, ובמשך כל היום יפקדו המונים את ציון הקבר להתיר בתפילה. בהר המנוחות בירושלים נערכת הערב עצרת תפילה המונית לציון 6 שנים לפטירת הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. לאחר העצרת הכוללת מעמד אמירת סליחות, יערך מעמד סיום השס על ידי יותר מ-300 רבנים במסגרת מוסדות דרכי הוראה לרבנים, אותם הקים הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שהמונים צפויים להמשיך לפקוד את ציון קברו בהר המנוחות ביממה הקרובה. לסיום, תחזית מזג האוויר הלילה ומחר יוסיף להיות בהיר, ולאורך החוף השפלה וצפון מערב הנגב יעשה מעונן חלקית. מחר צפוי להיות מעונן חלקית עד נאה, וצפויה ירידה קלה של הטמפרטורות. בשבת שוב צפויה התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.
ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו כמה דקות אחרי השעה 8. אתם מכוונים על רדיו קול חי 92.8 ו-93 גם כן, גם 102.5. אנחנו בתוכנית נוספת. אין טוב בספר כמו סיפורים בהמשכים, וכמו בעיתון שאנחנו היינו רגילים אליו בתור ילדות לחכות לסיפור בשבוע הבא. אם כך ואי לכך ובהתאם לזאת, אני רוצה לפנות לאחת הגדולות שבסופרות אצלנו, שהתחילה את דרכה באמת בסיפורים בהמשכים. ערב טוב להפריד.
ערב טוב, שלום וברכה.
כמה שנים את כותבת?
כמה שנים אני כותבת? תן לי לחשוב רגע, משהו כמו 40 שנה.
משהו, וואו. התחלת בעצם לכתוב לנוער, נכון? אם אני לא טועה, זה טובות הארבע...
התחלתי לכתוב, כן, זה לא נוער. התחלתי לכתוב לילדים בגילאי בית הספר היסודי. זאת אומרת, משהו כמו גילאי ה-8 עד ה-12 ועלה. לאט לאט זה התפתח.
מתי התחלת לכתוב לבוגרים יותר?
אני לא יודעת מתי התחלתי, אני יודעת שהספרים גדלו איתי ביחד.
הספרים?
זאת אומרת, אני כתבתי בהתחלה כאם צעירה, כמורה לילדים, וככל שגם הילדים שלי גדלו, וגם אני הרגשתי יותר בשלות ויכולת לכתוב למבוגרים, אז... כתבתי למבוגרים, לא עשיתי קפיצת דרך, לא עשיתי קיצורי דרך.
זה בא עם הזמן, זה גדל איתך.
זה בא עם הזמן ועם הבשלות.
הספר הראשון שלך לבוגרים הוא אפשר לקרוא לך אימא.
הספר הראשון נכון למבוגרים, ואז עדיין בכל העיתונות שלנו לא הכירו את המושג הזה של סיפור בהמשכים למבוגרים, זה היה רק לילדים, ואני זוכרת שהעורכים בשעתו שמו אותו מבחינת ה... בכרונולוגיה, ברצף של הגיליון, על קו התפר בין ילדים ונוער, ומבוגרים, כי עדיין לא ידעו איך זה יתקבל.
הוא סיפור מאוד כואב. הוא מבוסס גם על האמיתי.
הוא לא אמיתי, הוא
מבוסס על משהו שקרה.
על משהו שהוא אמיתי, אבל הסיפור עצמו הוא כבר תולדה של תובנות והתבוננות שלי ורעיונות נוספים, וכל הנושא הזה של נישואים שניים ויתמות זה כבר איזשהו מאגר או מערק של תובנות נוספות על גרעין אמיתי.
לאיזה דמות בספר הזה את הכי מתחברת ואפשר לקרוא לך אימא?
הספר מאוד ישן, קשה לי עכשיו, מאוד.
מה, את לא קוראת אותו פעם שנייה כמונו?
אני קראתי אותו כבר כמה פעמים, אבל מאז זבו הרבה מים בירדן. אני חושבת שאני מאוד מאוד, יכול להיות שהחלק הזה של ליצור פרק ב' בחיים, יכול להיות שההזדהות עם האישה שצריכה ליצור פרק ב'. יותר עם האישה, יותר עם האמא, אני חושבת שאז יותר התחברתי אליה.
בואי נדבר על שאר הנושאים שאת נוגעת בהם. בואו נשאול שזה יחסי שוויגר וקלה.
יחסי קלה חמוד, נכון.
את מרגישה שאת נוגעת במשהו שלא נגעו, או שאת מרגישה שאת נותנת לו פן אחר?
כשאני נגעתי, אני תמיד נגעתי בדברים שלא נגעו בהם עדיין. היום זה כבר פתוח. אבל בשעתו, כתוצאה מאפשר לקרוא לך אימא, הגיעו אליי כל מיני מכתבים ובקשות לנגוע בכל מיני נושאים, וככה זה התפתח. אבל כל נושא שנגעתי בו, אני חושבת שהוא עדיין היה ראשוני. ככה אני זוכרת, ואם אני טועה, אני מבקשת סליחה מכל מי, מכל מי שאני פספסתי.
איזה ספר שלך את הכי אוהבת?
זה מאוד קשה להגיד, משום שכבר הרבה ספרות אומרות את זה, שהן קשורות לספר
כמו ילד, כן.
כרגע הכי קרוב אליהם. יש לי כרגע, אני כותבת את החלק השלישי של המסע של נן, שהוא
מקסים,
בעצם
ספר, מקסים.
ספר לילדים שמבוגרים מאוד מאוד מתחברים.
אני לא חושב שהוא לילדים, אני חושב שהוא מאוד למבוגרים.
הוא ספר לילדים שיש בו עוד רובד שמבוגרים מאוד מתחברים אליו.
אני מוכרח לציין נערת אגב שגם הציורים שם, היורים שם מאוד מאוד מחברים, רות בייפוס עושה את זה באמת בגדול בתור אחד שמבין בזה קצת.
אני מאוד מחוברת אל הילדה הזו שקוראים לה נן.
חשבת בתחילה שזה יהיה המשך המסע הארוך ועוד לא תם המסע?
אני על שני הראשונים חשבתי שיהיה המשך. מה שקרה, הספר השלישי בא כתוצאה מבקשה של, בקשות של קוראים, שממש מתי יהיה איזשהו המשך, רוצים לדעת מה קורה לנן, וכו' וכו'. אז
היום את עורכת של זרקור, נכון? העיתון המיתולוגי שמוזכר פה כמעט אצל כל סופר, שכולם
כן.
גדלו עליו. למה הוא פונה היום?
היום הוא פונה לילדים ולנוער. החידוש שלנו באמת הפנייה לנוער. הנוער שלנו, אני חושבת, היה חסר חלק שהוא רק שלו, חלק מכבד. הנערות וגם הנערים היו רצים לעיתוני המבוגרים, ועדיין כנראה, קוראים שם גם דברים שהם לא מוכרחים להיות חשופים אליהם בשלב זה. ואנחנו נותנים דברים בהחלט, בהחלט מספקים לנערות הסמינר. הרבה אמהות אומרות לי שהם, זה מספק גם אותם, הם פתאום עזבו חלק מעיתונים מבוגרים. יש לך כל מה שהם צריכים.
זה נכון. אגב, למה אתם לא מכניסים כעיקרון פרסומות, למשל?
פרסומות, אין לי מושג, זה באמת עניין של ההנהלה, אבל בדרך הטבע, כשאתה פונה אל הילדים ומחליס פרסומות, חושב שיש בזה משהו לא הוגן. זאת אומרת, את לא יכול מעל הגב של ההורים לתת פרסומות לילדים. נראה לי שזה בעיקר...
בואי נדבר על עוד קטע שלכם, לא קשור לשבוע הספר, אבל קשור בהחלט, בהחלט למה שאת עושה, באלו הן הקלטות. הרי אי אפשר לשמוע את הקול שלך בלי להיזכר בקלטות, נכון?
הקלטות, אני כבר לא עושה לצערי.
הפסקתם?
כן, אנחנו הולכות ומתבגרות.
נו, אז מה?
ומצחיק, נדמה שהאימהות הצעירות, יש להם פחות זמן, אבל מתברר שהסבתות יש להם עוד פחות זמן, וזה דורש המון המון זמן, והערכות משותפת של אחותי ושלי, שרה קיסנר.
נכון.
אז למעשה הפסקנו עם זה.
ואני יכול לשאול אותך איזה קלטת את הכי אוהבת?
קלטת שאני הכי אוהבת זה יותר הקלטות הראשונות שלי,
הלומי שם,
הכל בגלל כדור אחד, והלומי שם עוד מלאות נוסטלגיה של עצם החוויה של העשייה. היה בזה משהו שהוא מאוד מאוד, ככל שזה נעשה כבר יותר רוטיני ועסקי כזה, אז אבל על הקלטות הראשונות הם היו עם המון המון חדוות יצירה ומעורבות רגשית, ואותם אני זוכרת מאוד באהבה.
אז איך אומרים בלאומי שם? הלב שמע אתכם.
כן.
אז תודה רבה לסופרת לאה פריד. כן, ברור, מה אנחנו מצטטים, כולנו גדלנו על זה. תודה רבה לך על הרעיון המקסים הזה.
תודה רבה גם לכם, כל טוב.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים. רוצים להרגיש בטוחים עם הילדים גם בשבת? מהיום נפרדים מהמיחם. נועם אחד, בר המים הבטוח לשימוש בשבת גם במים החמים, ובחשרות מהודרת. ועכשיו, רק 49 שקלים לחודש. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת. כוכבית 85-10. המבצע מוגבל בזמן, כפוף לתקנון.
שלום, כאן אבי מילר. בשבילי החופשה המושלמת היא חופשה שגם השבת שלה חווייתית ושמחה. הצטרפו אליי לחופשה המושלמת של רוגע נופש עם יוסי גרז באלפים, הכוללת שבת מלאה וקדושה בחוויות ושמחה.
הצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444 072-235-4444 רוגע נופש, מכל הסיבות שבעולם. כשאתה לא שומע את קריאות המציל, הווה בחשבון שגם המציל לא ישמע את שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. הנחיות לרחצה בטוחה באתר ים.org.il. מגיש משרד הפנים.
שלום, מדבר מאיר מארגון לב יוסף, ייעוץ והכוונה לישיבות ופנימיות לבנות. אם אתם מחפשים לבינכם או ביתכם מקום חינוכי חם ואוהב עם רמת לימודים גבוהה, חוגים ופעילויות, פנו אלינו ובסייעת הדשמיה נכוון ונלווה אתכם. 1-750-60-72 1-750-60-72.
בניתם בית, חדר או מרפסת, ובתוך כך נדרשתם לשלם אגרות בנייה או היטלי פיתוח גבוה? גבוהים? גולן מיסוי, מומחים בחיסכון עשרות אלפי שקלים באגרות בנייה והיטלי פיתוח. אל תתמהמהו, חייגו עכשיו ותקבלו בדיקה ראשונית חינם. 03-577-2121 03-577-2121. גולן מיסוי, כי הכסף שלך חשוב גם לנו.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש עם ערכת סדר הפרשת חלה מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
הכניסו את הברכה אל ביתכם. מוסדות שלום היהדות מזמינים גם אתכם להצטרף לרבים שכבר ערכו בביתם את טקס ברכת ושמירת הבית עם הגלימה הידועה של הצדיק הידוע בסגולותיו, רבי סלמן שלמה עליו השלום, ובהשתתפות רבנים חשובים. לתאום והזמנות חייגו 0777-1888-49 0777-1888-49.
שלום, כאן ספרה. אתם זוכרים איזה חודש היום? חודש הספר, נכון. חודש מלא חידושים ומבצעים נפלאים. והחודש, בעזר השם, אני בעצמי אפגוש אתכם בסניפי אור החיים.
מבצעי חודש הספר ברשת ספרי אור החיים. היכנסו עכשיו לאחת מחנויות הרשת ותענו מבצעים והנחות על כל ספרי הוצאות הספרים המובחרות. ואולי גם תפגשו את ספרה ותקבלו מתנות. אז רוצו לחנויות, כי
ספרה אמר, ספרה יודע.
נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10.
הודעה חשובה לבעלי העסקים בירושלים. בימים הקרובים ייסגר המדריך החרדי לשנת 2017. הסיווגים באותיות א' עד ד' כבר נסגרו. ניתן עדיין להבטיח מקום במדריך לפני ההדפסה. הזדרזו והזמינו עוד היום בטלפון 02-53-50-500. המדריך החרדי, חיפשת ומצאת. תאמין.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
שלום וערב טוב לרב משה גרילק.
שלום שלום.
שבוע הספר, או חודש הספר. ראשית אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כולם, מה זה ספר בשבילך?
ספר בשבילי אישית, מאז שקיבלתי ספרים לבר מצווה אני קשור לספרים. אוהב ללמוד ואוהב לקרוא ואוהב לקנות ספרים. וגם לחבר ספרים.
וגם לחבר ספרים. אנחנו בעיקר פה עם אלה שמחברים ספרים.
כן.
חיים אליאב, נכון?
חיים אליאב, כן, זה השם שנתתי.
איך הגעת על השם הזה?
על השם הזה פשוט מאוד. אני אגיד לך, יש לי קטגוריה שאני גם כותב ספרי פרשנות, ספרי הגות. אותם שמעתי את השם שלי. את הסיפורת, שברוך השם הצליחה טוב מאוד בשעתם.
כן.
בשעתו. אז נתתי את השם חיים אליאב, שזה שמי השני, משה חיים. אליהו זה אבא שלי, אז חיים אליהו.
חיים אליהו, יפה מאוד. זה, תמיד אנחנו תוהים איך הגיע הסופר לאחר שיודעים את שמו. הספר הראשון שלך, בן קורי הכביש.
מה אתה אומר?
הספר הראשון שלך, בן קורי הכביש.
כן.
אתה הכי מחובר אליו כי הוא הראשון, או לאו דווקא?
בעצם הראשון בפועל היה דון קרלוס.
דון קרלוס בכלא ודון קרלוס.
דון קרלוס בכלא, דון קרלוס ביסבונש, היה הראשון. אני מחובר מאוד מאוד כי לספר הזה בן קורי הכביש, גם בגלל המסר העמוק שבו, גם בגלל ההצלחה העצומה שהיה לו כמעט כמה חמש שפות לפחות, אפילו ביידיש זה יצא לאור. כן, ונדבר אפילו זה יצא בפורטוגזית, בספרדית, באנגלית אין מה לדבר, בצרפתית, וגם בעברית.
גם בעברית. אנחנו נדבר עכשיו על ההצלחה הגדולה הגדולה בעברית. אתה נוגע בנושאים מאוד כואבים. כמו במעטפה, וכמו ילד חריג שכתבת.
מעטפה או קטונת פסים.
קטונת פסים.
בנושאים, ואני אגיד לך, אספר לך סוד קטן, אבל אל תגלה אותו לאף אחד.
לא, מה פתאום, רק אנחנו שומעים.
יש בדרך אולי אם תרוצה שם עוד איזה ספר, שגם הוא ייגע בנושאים.
מה אתה אומר? על הנושא, בצורת סיפור?
בצורת סיפור, כן, בחיים אליאב.
תן לנו שם.
מה, לא, זה עוד מוקדם.
עוד מוקדם מדי, אתה אומר?
ואל תספר לאף אחד.
לא, ברור, מה פתאום, רק אנחנו במיליון מאזינים.
רק אתם בכל, רק בכל
אחד. רק אנחנו במיליון מאזינים שומעים. איך זה היה לגוע, איך זה היה לגוע בנושאים שאתה יודע שהם כואבים, ואתה יודע שהם יגררו תגובות?
תבין דבר אחד, הנושאים כואבים, אתה מרגיש אותם, אתה מרגיש שחייבים לבוא לידי ביטוי. אני לא היחידי, אחרים גם כי מביאים נושאים בצורה די מדהימה, סופרות בעיקר מביאות לביטוי נושאים קשים מאוד. העטיפה הספרותית מאפשרת לתת את זה בצורה שלא, בוא נאמר, זה רק כהתקפה אישית, כמו איזה מאמר או ספר הגות, אלא מאפשר לבוא לבן אדם לרדת לעומק הבעיה, כלומר להכיר את הגיבור או את הגיבורה, להכיר את הנושא, כן? ולהתייחס אליו בהתאם. לא שלא סבלתי התקפות קשות, אבל בסך הכל יותר ויותר בן אדם התחברו, ואפילו יותר ויותר בן אדם השתנו, וזה היה הרווח הגדול שלי.
אתה בין הסופרים, אפשר לומר, לא הבודדים, אבל יש עוד כמה שכתבו גם ספרי הגות, ספרי מחשבה, ספרי מוסר וספרי תורה, כן, זאת אומרת נכון. תורניים, וגם ספרי סיפורת. אתה מרגיש כן. שהמסר עובר דרך מתח יותר מאשר דרך סיפור מה? מוסר? אתה מרגיש שהמתח עובר יותר?
איפה?
המסר, כן, כן, כן.
המתח תורם להעברת הנושא, אבל ובעיקר הוא צריך להיות ריאלי והגיוני בצירוף המקרים שלו, לא מתח סתם. כן? ומה אפשר לעשות שהחיים המציאותיים עולים על כל דמיון, ויש בהם סיפורים ללא סוף, והם חייבים לבוא לידי ביטוי, למרות שאנחנו, בוא נאמר, מר ארבל ואנוכי היינו הראשונים שעלינו על הדרך הזאת של הכתיבה הזאת, עובדה היא שבהתחלה נפגשנו התנגדות גדולה מאוד, אבל לאט לאט לאדם קלטו, ויש לזה עוד, קלטו את הערך ואת העניין, וגם כן קלטו את המסרים.
יש בזה הרי משהו, שאתה מתארת למשל את הרגשות של אמא של יוסי בקטונת פסים, ציפורה, אם אני זוכר נכון. זה יותר חזק, זה הרבה יותר חזק יהיה מכל מוסר אחר, מכל ספר מוסר שצריך ללמד את גם איך עושים היום את חוסך שבטו שונא בנו, כל הדברים האלה.
נכון, אתה צודק, הנה אתה רואה בדרך הסיפורת, אפשר להעביר את זה בצורה של רגשות של אמא או רגשות של אבא או מה שראש הישיבה דיבר איתו, או בכל צורה אחרת להעביר את אותם הדברים בצורה הרבה יותר קלה. הסיפור תמיד הרבה יותר חזק. ואני אגיד לך, יש עוד משהו חשוב בסיפורת הזאת. אי אפשר לבוא להתחמק בדבר הזה, אי אפשר לכלול את הרוח. בני אדם אוהבים לקרוא, ובני אדם אצלנו בציבור שלנו, בין שיסכימו, אני עולה עוד מוקש, אנשים אוהבים לקרוא, קונים הרבה הרבה ספרות זרה וקוראים אותה. והרגשתי יחד גם הרבה ואני, אנחנו חייבים באיזשהו מקום למלא את החסר הזה, לכתוב סיפורת משלנו, עם המסרים שלנו. גם כן.
ממרבל שהתראיין פה בשבוע שעבר, אני זוכר שקראתי ראיון אחר איתו, טען שאחד הסופרים החילונים קרא את בלתי הפיך, שהיה גם הצלחה גדולה מסחררת באותו הזמן, את ממרבל. אחד הסופרים שאינם משלנו.
איך קוראים לו?
אני לא זוכר את שמו, והוא אמר לו שהספר בלתי הפיך הוא ספר יפהפה, רק אם אפשר להוציא את כל המסרים שסמויים שם. הוא אמר לו, חלילה, בלי זה לא הספר.
הספר למשל, פייקו היה קווי, זכה לשפחים גדולים, אם כבר הולכים, ללא מגדולי הסופרים בארץ, רם אורן שהתפעל מהספר, הלך לקנות אותו בבני ברק, לבש כובע, הוא הלך לקנות אותו בבני ברק. עכשיו שלא הם קוראו לו בלי כובע, ובכל אופן, קיבלתי שפחים ממנו על הספר, שבנוי טוב.
אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד נחמד, ואת זה לסיום, הספר היחיד שלך, בבן גורי הקביש, אתה מתאר את הגיבורים בתואר, אפור השיער.
כן.
ולמה לא, ולא בשמות. ראשית, מיני נגיע לך הרעיון, ושנית, איך זה עובד יותר חזק? זה באמת אפור השיער, עובד יותר חזק מאשר אם היית קורא לו ג'וני, או שמו אמיתי רובן.
אני אגיד לך, הסוד מונח מאחורי זה שהייתי 4 שנים בשליחות בברזיל, יכול להרגיש גם את האהבה שלי לארץ הזאת גם, ושם היינו קרובים כשליחי ישראל, נסעתי מטעם הסוכנות היהודית בתרבות תורנית לבית ספר של אגודת ישראל, מטעמם, ואז השליחים הישראלים מכל היו בחבורה אחת, היו נפגשים הרבה, גם עם אנשי מוסד שעבדו שם בדרום. היו, הם לא שדיברו הרבה, תמיד שאלו אותם מה אתם עושים, אנחנו מומחים לגידול חסה בשטחים. אבל הם בזמננו אפילו תפסו איזה נאצי אחד שם,
ותפסו
אותו בסיפור. טוב, זה סיפור, אגב, אני כן כותב על זה שם, ואגב, ממש...
מה זה, היה עם אייכמן כאילו? זה היה
בגלל זה. לא, אייכמן, שכחתי כבר את שמו, אני קצת אנטישמי, לא זוכר שמות. אבל בכל אופן, לגופו של עניין, ואז בית ספר שלנו היה גם מעורב. אני כמורה, בית ספר, להירבו אותנו. וככה לנו קשר קצת, וגם אחר כך היה לי קשר עם הכרה, עם התחום האפור הזה, שאנחנו יודעים אותו רק מבחוץ מציצים, לישראלי שיותר אימון, אז יצאו שיחות. מזה זה צמח. והם כולם הופיעו בשמות כאלו מוזרים. פעם אחד העיתונים הגדולים, כן. העיתון מעריב, חשד שאני בעצמי הייתי במוסד.
אתה היית במוסד?
שאני, כאילו, כחשד, שלחו את הטבת לראיין אותי על כך, שאני איש מוסד במין, מה תעשו טובה, תרדו מהנושא, יהיה לי רק קצרות מהם. לא, מה פתאום, אין לי שום קשר, רק קשר של היכרות שטחית מלמעלה, מדמיון מפותח ולראות את המציאות.
הרב גרילק היקר, תודה רבה על הרעיון הזה, כמו שאומרים, גרסיאס, נכון?
כל טוב, איך?
איך אומרים, גרסיאס?
לא, אוביגדו, אוביגדו.
זה מה זה?
איפה הספרדית שלי? גרסיאס לספרדית.
תודה רבה לך על הרעיון הזה.
כל טוב, תודה רבה.
ביי ביי. נגיד שלום וערב טוב לאחת מהוותיקות שבספרות שלנו, שרה קיסנר, שלום.
שלום.
את הסופרת, מתי התחלת לכתוב בכלל?
התחלתי לכתוב, אני רוצה להגיד לכם שבגיל 16 ידעתי מה אני רוצה להיות. ידעתי שאני רוצה להיות עיתונאית.
עיתונאית?
כן. ולא ידעתי איך לעשות את זה. ובאמת התחלתי כשהתחתנתי, הייתי בת 21, ניסיתי להתחיל בכתבות, וראיתי שזה לא בשבילי. אנשים הגיבו, האלה שכתבתי על זה, ראיינתי אותם, רצו לראות את הכתבה, היו בהם הרבה תיקונים, דיוקי לשון, הם לא אמרו ככה, הם כן אמרו ככה, אחרי שהכתבה התפרסמה, אז בכלל קיבלתי על הראש.
הכתבה על מה זה היה, את זוכרת?
אפילו על דברים קטנים כמו... על ארגון עזר ליולדת שהיה באחת הערים, אז כתבתי דברים מאוד נחמדים, אבל אחר כך קיבלתי את המארגנות, הייתי צריכה לארח אותם אצלי בבית, וקיבלתי על הראש, למה כתבתי ככה, והאיש הזה נפגע, כי לא הכנסתי את שמו. אני אגיד לך איך התחלתי. התחלתי בזרקור, שם הייתי כתבת נוח בכיתה ור, ואז התחלתי לכתוב שם את הסיפור, סתם שמונה,
מסתם שכונה, בטח.
כן. וזה היה סיפור נחמד, וככה התחלתי.
אגב, שרה, שיצא גם כספר המשך, היה גם סתם שמונה, מסתם שכונה 2, נכון? אני לא טועה. כי אני זוכר את זה, אני לא כזה מבוגר, ואני זוכר את זה בצעירות שלי, את סתם שמונה, מסתם שכונה.
נכון, אבל לא היה 2. לא היה 2, רק 1, אני חושבת.
אז לוצאת את זה כספר 1?
זה תעלומת הפרשיות. לא, לא, נכון, היו שני ספרים.
מה זה? אני זוכר יותר ממך.
אני לא כל כך עתיקן, כן.
אוקיי. בואי נדבר על ההבדל בין לכתוב לילדים ונוער לבין לכתוב למבוגרים. למשל, פריחת החבצלת, על אף שהוא מנוקד, הוא מאוד בוגר, הוא מאוד בוגר בראייה שלו, השקפה שלו, וגם בסיפור.
כתבתי גם לבוגרים עצמם, בטבעת זו, המרוץ לצמרת, הנדנדה, הפיקדון, הפיקדון הוא גם ספר שבמעבר.
הוא נוער, הפיקדון הוא נוער. הפיקדון הוא יותר נוער.
אבל גם אלה ספרים שתורגמו לאנגלית דרך אגב.
הפיקדון?
כן, כן. הפיקדון וה... והספרים שבטבעת זו, משפחה במבחן, כמו שאמרתי, נאות מדבר, ננדה.
בואי נחזור, בואי נחזור שנייה אחת ל...
נחזור אל פריחת החבצלת. פריחת החבצלת היה ספר מאוד מאוד יקר לליבי, הוא ספר שאומנם נכתב כאילו לנוער, אבל היה בו משהו שגם מבוגרים יכלו להתדעות איתו. הנושא של ילד אומנה, של ילדת אומנה, שעומדת לבד במשימה הזאת, בניסיון הזה, הוא מאוד כבש גם מבוגרים וגם ילדים. אז כל אחד ברמה שלו קיבל את המסר הזה. אני יכולה להגיד לך שאחרי שנים, התפרסמה כתבה במבשר על אישה שחיפשה אותי ורצתה להגיד לי תודה, כי היא קראה את הספר בגיל נוער, ואז היא החליטה שהיא תיקח ילדים לאומנה, או שהיא תאמץ ילדים. וככה, זה היה התנאי שלה עם הערוץ שלה. כן, זה היה התנאי שלה, אמרה, אני רוצה, הוא אמר בסדר, אז צריכה ככה. השנים עברו, ויום אחד הוא בא הביתה ואמר, תשמעי, היה בכנסת ועידה, אמא אחת חולה מאוד, האבא מטופל בילדים, רוצים משפחות שחילקו את הילדים. חילקו את הילדים, הגיעו אליה שני ילדים, בהתחלה הם באו כל ערב, הם הלכו הביתה, לישון, והם היו צריך רק ביום. אחר כך הם נשארו אצלה, והם רצו להישאר אצלה, וככה היא מגדלת אותם.
וואי, זה מאוד יפה.
אצלה, היא אומרת, תדעי לך, זה רק עשה לי חשק, וזה עושה לי עוד חשק לאמץ עוד ילדים.
את יודעת, הגברת קיסנר, אני שומע את קולך עכשיו, ולא יכול שלא להיזכר בקלטות.
נכון.
איך התחלת לעבור מספר לקלטת? בכלל.
מה ההבדל בין ספר לקלטת?
זה מאוד שונה, ודאי, שחוץ מהעניין הטכני של אולפנים וכו' וכו'.
זה הסיפורים, קודם כל הסיפורים, אבל באמת... גם שתינו אהבנו להשיג על במה, להפריד אחותי ואני. אז הקטע הזה התחבר ביחד, שתי הכישרונות האלה, הם התחברו ביחד ליצירת הקלטת. הקלטות הגיעו ממש על רקע, על אדמה יבישה.
מה הקלטת הראשונה? מה היא הקלטת הראשונה? הלא מישה?
הלא מישה. לא, לא, לא.
לא?
בגלל כדור אחד.
נכון, שהיה כאן סיפור בהתחלה.
נכון.
שהתחיל כסיפור.
כן, ולמי מחכים הילדים אחר כך?
אני רוצה גם לשאול אותך, ההבדל לדעתי ולטעמי בין ספר לקלטת, הוא שקלטת אתה מייעד לקהל הפחות בוגר. אבל אתם מוצאתם אחר כך את מעגלים שאני יכול לצטט אותה עד היום. אני לא מבינה מה את לא מבינה, תחשבי, ואז בתור ילד אני גדלתי על זה. איך בכלל עושים קלטת למבוגרים שכל ההוואי של קלטת וסיפור ברקע הוא ילדותי?
הקלטת למבוגרים יצאה, יצאה מתוכניות שבהן הופענו לבתי ספר ולנשים. אז ממילא את התוכנית הכנסנו לקלטת. אז בעצם המסרים שלה הם... אוניברסליים, הם גדולים, הם לכל גיל באשר הוא, והרקע, הביום שלו הוא באמת רקע של בית מדי פעם, רקע של בית ספר, אז גם המורה, גם האימהות, גם התלמידות, יש להם בהחלט מקום למצוא, למצוא את זה, למצוא בהם את עצמם. אני לא חושבת שיש בעיה בזה, זאת אומרת, זה לא שאלה, כאילו, כי המסרים של הסיפור הם אלה ש... נותנים את הטון כאן.
איזה ספר שלך את הכי אוהבת?
אני מאוד אוהבת את הפיקדון, ודרך כלל אני תמיד אכפת לי מהספר האחרון שיצא. עכשיו יצא גורלות מפגשים. אז עכשיו הוא בליבי ככה, הוא אכפת לי ממנו, אכפת לי איך שהוא יצא וישמוע עליו תגובות. ברוך השם, אני שומעת עליו דברים טובים. הוא ספר מתח רך, לא קשה שהוא... Mm-hmm. הוא גם בהחלט יכול, שוב, הוא מיועד לנוער, אבל הוא גם עובר את המבוגרים.
שרה קיסנר, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה.
אני מודה גם לך על ההזדמנות, להתראות.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים. מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 2 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 2 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מורדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם מרקח כביסה בדין 4 ליטר ב13.90 שקלים. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 44 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
לחם?
יש!
חלב?
יש!
חיתולים?
יש!
סבון כלים?
יש!
תאורת חירום?
תאורת חירום? אבא, אין מלחמה באופק.
נכון ילדים, כרגע אין מצב חירום, אבל אבא אחראי נערך כבר עכשיו, גם בשגרה, גם בחג, חשוב להיות ערוכים לכל מצב. מציידים את הבית עוד היום בציוד חיוני לשעת חירום. תאורת חירום, פנס, טלפון, מטען לנייד ומכשיר רדיו. לרשימת הציוד המלאה התקשרו 104, חיוג חינם מכל טלפון, או ייכנסו לאתר www.orf.org.il.
לא משנה מה קורה, אנחנו ערוכים לכל מקרה.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464. לחם בשר משדרגת את שולחן השבת, ולך רק נותר לקצור מחמאות. מדי שישי יריד מטעמים, תבשילים ולחמים מבית לחם בשר בסניף בשר 3 בבני ברק, בהשגחת בדץ רב מחפוד, 053-380-07-08.
לחם בשר, חוויית טעמים של לחם בבשר. לחם בשר,
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
רוצים לחסוך בהכנות לשבת? מהיום אין צורך בבקבוקי מים לשבת. נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת. כוכבית 85-10.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8444. ארסי קולה
נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10.
משרד התחבורה ממשיך לשפר את השירות למענכם הנוסעים. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור, ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל תינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור, פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
שלום, כאן שמעון פרץ הסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם. 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
נגיד שלום וערב טוב לסופר שמואל ארגמן.
שלום וברכה.
מוותיקי הסופרים שלנו, מהראשונים שלנו, נכון?
כן, נכון.
הילדה שברחה מהמנזר זה הספר הראשון.
נכון.
שבכלל התחיל כסיפור אחד והמשיך לכמה פרקים.
נכון, אני רואה שאתה יודע,
אני עוקב אחריך, מה זאת אומרת? גדלתי עליך ולכן אני יודע את כל הפרטים.
נעים לשמוע את זה.
בוא נשאל אותך, מבין כל ספרי המתח שלך, מה אתה הכי אוהב?
אני אגיד לך, תשאל אבא, איזה בן הוא אוהב יותר.
נו, אבל זה כולם אומרים.
אני אגיד לך, אבל יש בכל זאת...
הספר הראשון, לא? הילדה שברכה מהמנזר.
לא מה שידוע ומוכר לכולם, שכולם קראו אותו.
אלא?
אלא הספר האחרון בלתי צפוי, הספר האחרון בינתיים, כי זה רק בינתיים, אני כבר בדרך...
אתה בדרך לעוד ספר?
כן.
תן לנו סקופ, מה השם שלו?
מה השם עוד חסוי.
את השם אתה בוחר אחר כך?
את השם תמיד אני בוחר אחרי כתיבת הספר.
את השם אתה... יפה. תשמע, רוב הסיפורים שלך עוסקים ברקע היסטורי. הרבה מאוד מהספרים שאני לפחות יודע.
אז אם שאלת אותי מה אני אוהב יותר, אני יותר מחבב את הסיפורים ההיסטוריים שלי.
כן, כמו למשל?
כמו למשל הנועזים ברטה, כמו למשל בלתי צפוי, שהוא גם סיפור היסטורי.
על איזה רקע? את בלתי צפוי עוד לא קראתי, אבל את השאר קראתי.
כן, אומרת, כן, כי...
גדלתי
עליהם. אני חושב שמקרוב לטוב, נו, מעשרות ספרים, לא יודע אם כל אחד קרא את כולם.
כמה ספרים יש לך?
זה גם כן...
חסוי. למרות ש...
כל אחד יכול לשער מה שהוא חושב.
למרות שזה לא בעיה לברר.
אני חמדתי, 10 מהם, כ-10 מהם הם ספרים למבוגרים. שכתבתי ב-17 השנים האחרונות.
יוצא.
עד אז כתבתי ספרים לנוער, לילדים, ומאז, מלפני כ-17 שנה, 16 שנה, אני כותב למבוגרים.
אתה מזהה הבדל בין לכתוב פעם לבין לכתוב היום?
אני אגיד לך, אני תמיד נתתי, ביחס אליי, אני תמיד נתתי את המיטב. הספרים למבוגרים שאני כותב ב-16 ו-17 השנים האחרונות הם יותר מורכבים, יותר מתוחכמים, והם בנויים גם בצורה אחרת.
הם גם טכנולוגית צריכים להתאים. אתה לא יכול להגיד שיש לנו פתאום מכשיר קשר שלכולם יש היום טלפונים הכי משוכללים בעולם.
אני כבר שואל, כשאני כתבתי עד לפני, באמת עד אותה תקופה, כתבתי, לא כתבתי במחשב, לא כתבתי, כתבתי ביד, ומחיקות, וטיפקסים, וככה.
יש סופרים שעד היום עושים את זה. לא במכונת כתיבה, אבל?
מה, לא במכונת כתיבה, אני גם לא ידעתי לנגוע בכלל במכונת כתיבה.
והיום הכל על מחשב?
והכל היום ממוחשב, אתה מחלוחץ על קלידים, ואתה, רק טיוטה ראשונית תמיד אני כותב בכתב יד.
אני רוצה לשאול אותך, אתם הרי התחלתם עם הרב משה בן ישר, נכון?
כן.
בזרקור.
הוא גם כן...
שהוא גם עצמו כותב.
ספר מעולה.
כן, הוא על סבא יהושע ועל פרשת השבוע.
כן, נכון.
נכון,
אתה גדלת על זרקור ודאי.
נכון, כולנו ילידי זרקור. אז אני רוצה לשאול אותך, הרי התחלתם באמת, כי פעם לציבור שלנו לא היה ספרות. לא היה מה לקרוא. אבל היום שיש כל כך הרבה, אתה עדיין חש תחושת שליחות שאתה כותב, או שאתה כותב בשביל הכיף?
לא, אני לא כותב. אני כותב, אני פשוט, יש לי, אני מרגיש בתוכי, שאני, מבחינה ערכית, יש לי שליחות לתת אמונה וביטחון בשם. לתת מה שנקרא יידישקייט.
כן.
וזה בעצם המטרה, ואצלי מי שירם מכיר את הספרים שלי, כל הספרים, מהספר הראשון עד בלתי צפוי, מהילדה עד בלתי צפוי, עשרות ספרים, כולם הציר שבתוכם...
הגיבור תמיד אומר לעצמו, יהיה בסדר, בעזרת השם.
לא, זה לא רק זה.
אלא?
פעם אמרה לי מנהלת בית ספר אחד, תשמע, אתה לוקח היא חשבה ככה. אתה לוקח הסמבה ואתה מלביש לו כיפה. אז אמרתי לה,
מה רע בזה? מה רע? מה רע בזה? זה מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות.
לא, אבל אני לא עושה, לא, אצלי זה לא ככה, תיקח הסמבה, תלביש לו כיפה. אלא אני פשוט מכניס ערכי אמונה וביטחון בשם.
זה היה להלביש לו כיפה?
בצורה מאוד מאוד ספרותית. בצורה שלא תראה כמיסיונרית, ומבחינה זאת היא מתוחכמת.
נכון.
אתה עושה את זה, אדם קורא משהו שהסופר מנסה להגיד לו, תראה, תאמין בהשם, זה יראה לו מיסיונרת, הוא לא יקבל את זה גם.
נכון. אם אתה כותב היום, למה אתה לא מנסה ז'אנרים אחרים? זאת אומרת, לכתוב סיפורים סיפוריים, או לכתוב סיפורים שיותר מופיע בהם קצת משהו רגשי, משהו זה, תמיד זה מותחנים. היית חושב שהיית מתחבר לספרים כאלה, או שאתה מתחבר אליהם בעצמך?
אני אגיד לך, אני, בקשר בנוגע להגדרה מותחנים, אני לא כל כך, אני לא כל כך מקבל את הגדרה הזאת, כי אני, בעיניי הספרים, ספרי עלילה, לא מותחנים. אני כותב אותם, את הספרים, את סיפורי העלילה, בצורה של מתח. אילולא המתח, אם לא היה מתח, הקורא לא היה כל כך רוצה לקרוא את הספר.
נכון.
או שהיה מסיק באמצע, או שהיה מעלה את עצמו. כפי שאני רואה, אני רואה בני משפחה שלי שקוראים ספרים, ספרים כמו שאמרת, רגשיים, שאין להם עלילה, אין להם מתח. אז הם צריכים לגרד את הרגליים בשביל לקרוא את הספר, בשביל לסיים, להמשיך את הספר. אני רואה. אבל אני כותב בצורה שהקורא ירצה להמשיך לקרוא, כל פרק אני מסיים ממנו.
נכון, אני זוכר שהזרקור הגיע אלינו לבית ספר לתלמוד התורה, וילד אחד יום אחד הוציא את זה, זה היה מגיע ביום רביעי קבוע, וילד אחד הוציא מהתיבת דואר, יצא בהפסקה ורץ לדואר להביא את הספר הזה, ואז וואי, באי המסתורין יש פרק קריש, אז כולם יודעים, כל הכיתה יודעת שיש באי המסתורין פרק קריש, איזה יופי, בוא שנקרא, ולזה המתח שאתה בעצם מתכוון אליו, זה מה שגורם לילד. אז יפה. וזה בעיניך יותר מספר מוסר, כמובן, שאי אפשר להנגיש אותו לילד.
כן, זה לא, שוב אני אומר, זה הספרים לא מותחנים, הם ספרי עלילה, כולם ברמה, גם מבחינה לשונית, אני מקפיד מאוד מאוד על לשון.
אתה היחיד נראה לי היום, היום פה כותבים את זה אחרת, עובר עריכה לשונית כלילה. היום לא אכפת לאנשים לכתוב קצת מה זאת אומרת, אפילו עושים כזה מקף כזה, אם זה סלנג, אתה לא תעשה את זה אף פעם, הספרים שלך.
לא, 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 אני מאוד נזהר, ואני, עד שאצלי ספר יוצא לאור אחרי שהוא כבר נגמר, וסיימתי אותו, אני עובר עליו שוב ושוב ושוב ושוב. אני לא ספרתי כמה פעמים, אולי לפחות 7 פעמים, גם מבחינה לשונית, גם אני משנה את סגנון, אני פשוט מעלה מפעם לפעם שאני עובר על הספר, עד שהוא יוצא לאור, אני כל פעם מעלה את הרמה מבחינה לשונית, מבחינה סגנונית. אני אגיד לך, בזה הנחה אותי, הזכרת מקודם משה בן ישר.
נכון.
כשאני נכנסתי בתשין למד ב' לעבוד איתו ביחד בזרקור, הוא אמר לי דבר אחד, אנחנו נשמור על רמה, והוא הקפיד מאוד על רמה, למרות שאז לא היה מתחרה אחר כך כמה
נכון.
מתחרים. גם על רמה חיצונית, אם אתה זוכר.
כן, כן, בוודאי.
באופן יחסי לאותם כתבי עת שהיו יוצאים מהארץ שלנו, ודבר לילדים ומשמר לילדים, זרקור היה ברמה חיצונית וגם סגנונית, היה ברמה גבוהה מאוד.
הרב שמואל ארגמן. סופר, שמואל רוט, תודה רבה לך על הרעיון
תודה
הזה.
תודה רבה לך, ותהי ברכת השם עליך ועל כל
ועל המזיקים, כולנו.
ועל כל הקוראים שלי, שלי ושל בכלל הקוראים. ועל כל מזייני כל חי.
לילה טוב.
לילה טוב, כל טוב.
שלום וערב טוב לסופר מרדכי חלמיש.
שלום וערב טוב לכם ולמאזינים.
בוא נשאל אותך ראשית את השאלה שאני שואל כל סופר. איזה ספר שלך אתה הכי אוהב מבין כל הספרים?
לשאול סופר איזה ספר שלו הוא הכי מועדף בעיניו, זה בערך כמו לשאול אבא איזה ילד אתה הכי אוהב.
Okay.
כמובן שאי אפשר לענות על זה, אבל אם אתה בכל זאת מתעקש, הייתי אומר שהספר הראשון שהוצאתי, הגדה לפסח אלישמע ואפרים יוצאים ממצרים, בגלל שזה היה הספר הראשון, זה בעצם הכניס אותי לעניין הזה.
לפריצה לשידור, איך בכלל עלה לך הרעיון אחרי שכתבת ספרים רגילים לקומיקס בגלל שהדור שלנו עשה את המעבר?
תופעה מאוד מעניינת, אני לא ידעתי בכלל שאני כשיר לקומיקס, אני לא ידעתי מה זה קומיקס בכלל.
וואה.
ויום אחד פשוט עסקתי בעיקר בספרים תורניים. ויום אחד הגיעו אליי שני אחים, האחים הקדושים מלפי נוף, הרב יוני והרב איציק פוזן, נחתו אצלי בבית ואמרו לי, אנחנו רוצים שתוציא לנו קומיקס על הגדה של פסח. ואני יכול לומר לך בכנות שלא ידעתי כלום, ובמהדורה הראשונה של ההגדה, שאגב הצליחה בצורה ללא תקדים, יש שם ממש שיות
בסיסיות. היא אגב הייתה לדעתי הפריצה הראשונה של הז'אנר הזה, של לעשות, לא של קומיקס, של לעשות את ה... את אגדות חז"ל בקומיקס.
כן, כן, זה הייתי אומר, יש זכה דורנו. הנושא של קומיקס מוכר בעולם כבר די הרבה שנים.
כן, ברור.
אבל מה שאנחנו בציבור החרדי, ברוך השם, הצלחנו לעשות, זה לקחת את המדיה הזאת של הציורים עם הכיתובים, הזרימה היפה הזאת של קומיקס, ולהשתמש בזה כדי להמחיש לילדי ישראל את התורה. הייתי אומר שבאמת זה הסיבה שהורים כל כך רצו לתת לילדים, וגם הילדים התחברו אל זה, כי כשאתה בא ומחבר להם את העולם התורני, את העולם שהם לומדים בחייזר, את העולם שהם לומדים בבנות בבית ספר, ופתאום הם רואים את זה חי וזורם בציורים, אפילו הילדים נהנו מזה יותר מסתם ספר סיפורים. ובוודאי ההורים שהרגישו שהילדים מקבלים ממש הרבה לימוד תורה והרבה התחברות לערכים של היהדות, והכל בהנאה ובשמחה, ומה שהכי מצא חן בעיניי זה לא המחירות, כמו שההורים התקשרו אליי ואמרו לי יישר כוח, אחרי אותו פסח ראשון שהוצאנו את לשמע ופריים יוצאים
מפריים. אז באמת אני רוצה לשאול אותך, מה המחמאה הכי גדולה שקיבלת? ולאו דווקא על הספרים האלה, אלא על כל הספרים שלך.
כשמלמד בחדר באנטוורפן התקשר אליי ואמר לי שעשיתי לו בעיה, כי הילדים בכיתה שלו יודעים יותר טוב ממנו על בית המקדש. והוא היה עמום, ואז הוא אמר לי, שאלתי אותם, איך אתם יודעים כל כך על כל פרטי בית המקדש? ואז הם אמרו לו שהם קראו בספר, אלחנן וחיים עולים לירושלים, ואלחנן וחיים שמחים בירושלים, ולא הייתה לו ברירה אלא לרכוש את הספרים, וללמוד בעצמו כדי שהוא לא ידע פחות מהתלמידים. או למשל, הייתי אומר, המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בימי חיי, הייתה של אמא אחת שסיפרה לי על הבת שלה, בחורה שעוד לא הייתה בשידוכים. והיא התעקשה מכספי החסרונות שהיו לה לרכוש את כל הסדרה. היא אמרה שהיא שומרת אותם ליום שהיא בעזרת השם תינשא ויהיו לה ילדים, שהילדים האלה יוכלו לקרוא את הספרים האלה.
אז מה, זה סגולה לשידוך עכשיו, הספרים שלי.
אני חושב שברוך השם כל הסופרים יש תחושה של סיפוק גדול מהיצירה, ותחושה של סיפוק מהתגובות שהציבור נותנים, וזה גם נותן לנו את הכוח להמשיך.
יש לך בספרים שלך הרבה קאצ'ים של מצחיקים כאלה, שהילדים פתאום רואים את זה, והמצרי בורא, כל מיני דברים הומוריסטיים מאוד. אתה חייב את זה כדי להחזיק את הילדים?
אתה יודע, זה כמו רבי בחיידר שהוא מלמד, אז מדי פעם הוא שם סוכריה על השולחן כדי למקד את ה... גם שהיצר הרע לא יפריע יותר מדי, אז נותנים לו את הסוכריה הקטנה. אני חייב לציין את השיתוף פעולה, תראה, כשאני מדבר על הספרים, זה נשמע כאילו אני, כן, אבל יש פה את הרב דוד ביכמן, שהוא התעלה לשיאים, ובואו אני אסביר את מה אני מתכוון. כשהוא מצייר, זה לא הפירוש שהוא יושב ומבצע ציור, אלא הוא פשוט נכנס לתחום הזה, לתחום התורני, בכל רמח ושסה, יושב, ולפעמים אני אומר לו, זה בסדר, אם חשת את הרעיון, אבל הוא מחדש מצייר את הכל, כי הוא מרגיש שעדיין, זה לא מתחבר מספיק לרעיון התורני. זאת אומרת, אצלו הציור זה בעצם תורה. אני פעם שמעתי מאחד הרבנים הגדרה על אחד הספרים, הרב אמר, זה תורה מצוירת. אצל הרב ביכמן, הציורים שלו משדרים את התארה, את הקדושה, את האווירה היהודית. וזה הסיבה, אחת הסיבות החשובות שההורים כל כך מעריכים את הספרים האלה, כי מרגישים שיש בהם את ה... אווירה, שזה לפעמים נכנס יותר מהתוכן עצמו, יותר מהחומר, נכנסת האווירה, התחושות.
הרב, חלמי שאפשר לקרוא לך אחרי ההרצאה הזאת. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ותמשיך לעשות חיל.
תעשו טוב לכל עם ישראל, כל טוב.
עד כאן התוכנית על הספרים, סופרים וסיפורת, אני יוסי חיים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, הטכנאים שלנו מוישי כהן, רוי קנטן וזאב סגל, תודה רבה לבצלל כהן. שיהיה לכם לילה טוב.
שלום לרונן מקרן ירושלים המאוחדת.
שלום וברכה.
ראשית תזכיר למאזינים שעדיין לא שמעו וישנם כאלה על הפרויקט המפורסם גבעת אדומים.
ובכן, מדובר בחטיבת קרקע הנמצאת סמוך מאוד למעלה אדומים. מדובר על ממש סמיכות קרובה לירושלים, כ-15 דקות נסיעה מירושלים. הקרקע היא בבעלות פרטית, רשומה בטאבו, הקניין בגמור. כעת אנו מגישים תוכנית לבנייה רוויה לגובה. מדובר על תוכנית של כ-4,500 יחידות דיור שבעזרת השם ייבנו.
מה מוכרים?
אנו מוכרים יחידת קרקע שעל פי התוכנית המוצעת תיתן זכות לדירה שתיבנה בעזרת השם בעתיד.
ומה המחיר?
המחיר כיום הוא רק 71,000 ש"ח בלבד. המחיר אינו עדיין בגדר מבצע. המחיר, להזכירכם, הוא נמוך מאוד ביחס למחירי נדלן דומים באזור. המחיר יעלה ככל שהתוכניות תתקדמנה.
אני מבין שמכרתם כבר מאות יחידות, האם נשארו יחידות קרקע למחירה?
כפי שציינתי קודם, מדובר ב-4,500 יחידות דיור. בסייעתא דשמיא מכרנו כבר מאות יחידות, אך עדיין נשארו מאות יחידות למחירה כי מדובר באלפי יחידות, לכן כל הקודם זוכה. אני רוצה ברשותך שוב לחדד את העניין. לא מדובר בפרויקט קטן של עשרות דירות שמשווק בחודשיים. מדובר בפרויקט משמעותי, חשוב וגדול, ממש מיני עיר. לכן אני קורא לכולם להתקשר ולהצטרף לפרויקט המוצלח לפני שהמחיר שוב עולה והוא יעלה.
אם כן, שמעתם, הזדרזו והתקשרו עוד היום קרן ירושלים המאוחדת והצטרפו למאות שכבר רכשו. קרן ירושלים המאוחדת, כוכבית 2567. תודה רבה רונן מחברת קרן ירושלים המאוחדת.
תודה לכם, ברכה והצלחה.
שלום, כאן חיים ולדר בעונה החדשה של חבורת תרי"ג.
הילדים היו מבועלים, הם לא שמו לב מה שקורה סביבם. אני בטוח שהם לא עלו עלינו.
אני מקווה בשבילך שאתה צודק. בכל זאת נראה לי שלא מדובר בילדים תמימים, והם הולכים להתחרט על זה.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
חופשה בהולנד במלון היוקרה גולדן טוליפ, רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו 0357-5x8.
פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. כבר יותר מ-10 שנים ברציפות, פנדור זוכה במקום הראשון בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, ובפער ניכר מהמתחרים. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
מתוך ברכתו של המקובל האלוקי מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא יאריך עמכם בטוב ושנותיכם בנעימים, תן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
בואו נתאחד בתפילה ונתברך בישועה בהילולת מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום חמישי ליל קפה בסיוון, 30 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות ירושלים.
עם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי.
אומרים שהדבר הכי קשה בעולם הוא להיות הורים. הדאגה האינסופית הזאת, במיוחד בתקופת הקיץ, כשהילדים נמצאים הרבה בחוץ. לכן, אל תשכחו לנהוג באחריות גם בכל הקשור לבטיחות בדרכים. למדו את הילדים ללכת רק על מדרכה, הרחק מהכביש, לחצות רק במעבר חצייה כשהדרך פנויה, ולא להתפרץ פתאום לכביש. כן, גם אם יגידו, אוף, אמא, אני יודע, תזכירו להם. ככה זה עם ילדים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
נועם אחד, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת. מעכשיו, מים חמים גם בשבת בכל בית יהודי. היחיד בחשרות מהודרת. כוכבית 8510. נועם אחד, חוויה בטוחה בכל רגע ובכל שבת. כוכבית 8510.
יש לימודים ויש לימודים בטכניון. ההרשמה בעיצומה לשלוחות הטכניון החרדי ברמת גן וירושלים. ניהול פרויקטים בבנייה, מומחי אבטחת מידע, בודקי תוכנה, הום דיזיין וייעוץ אסטרטגי. אם מה שחשוב לכם בלימודים זה מקצוע עם פרנסה שנלמד במקום יוקרתי, הטכניון זה המקום בשבילכם. הלימודים ברמת גן וירושלים לגברים ונשים בהפרדה מלאה. התקשרו עכשיו 03-8080-900.
נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בפיגוע הדקירה שהרה בשעות הערב המוקדמות בנתניה נפצעו שני בני אדם, גבר כבן 40 באורח קשה ואישה כבת 60 באורח בינוני. המחבל נורה ונהרג על ידי אזרח נושא נשק שעבד בשוק בנתניה סמוך לזירת הפיגוע. כך תיארת שהתרחש בזירה איש איחוד הצלה נפתלי דוד.
מחבל כבן 40, תושב השטחים, הגיע לשוק בנתניה, דקר לצערנו שני אזרחים, גבר כבן 35-40 במצב קשה, ועוד אישה כבת 50-55, פצוע בינוני פלוס, שניהם פונו ללניאדו. חובשי איחוד הצלה שרון הגיעו ראשונים למקום, חברו מיד לשתי הזירות, זירה אחת שהמחבל נוטרל, התחילו טיפול בפצועים, שהגבר והאישה, טיפלו בהם, פינו אותם ללניאדו,